נשאלה השאלה האם מותר לתת ביקורת להורים. אז ברמה עקרונית צריך פה לחלק בין הורים להורים. יש את המקרה הקלאסי שכתוב שולחן ערוך, בן אדם שומר תורה ומצוות, ההורים שלו שומרים תורה ומצוות, כולם בשאיפה לעבוד את השם כמיטב יכולתם. אז כתוב בשולחן ערוך שאם אדם רואה את ההורים שלו שהם עשו משהו שהוא לא כתורה, אז הוא צריך למצוא צורה בדרך ארץ, לא לפני אנשים אחרים, לא לבייש אותם, לא בצורה שהיא פוגעת, אלא בצורה עדינה לשאול אותם, אבא, האם לא כתוב בתורה כך? נמצא דרך לומר בצורה עדינה, כמובן בלי לבייש, כמובן בצורה של אהבה, כמובן בזמן שהם רגועים. זה במקרה שההורים באמת רוצים לשמור תורה ומצוות ומבינים אותך והכל נעשה בצורה טובה. יש מקרים שבן אדם חוזר בתשובה וההורים בכלל לא, בכלל לא מעניין אותם. אז מה העניין להוכיח אותם? בכלל לא מדברים אותה שפה? אז זה כמו כל אדם אחר, שאין לך זכות לתת תוכחה לבן אדם שבכלל לא איתך. אנחנו לא נותנים תוכחה כללית. יש מציאות שאני חוזר בתשובה, ההורים חוזרים בתשובה, פתאום אני לומד שאתה לא אמור לקחת מים קרים נשים על הפלטה בשבת. אז אומר, אבא, נראה לי ככה למדנו, יכול להיות שצריך לברר, אולי למצוא דרך לומר את זה בצורה עדינה. זה כי ההורים רוצים לשמוע. אז אם הם רוצים לשמוע, אני יכול למצוא דרך עדינה לומר להם. אבל מקרה שההורים לא רוצים לשמוע, בכלל לא מעניין אותם, אז מה הם שונים מכל אדם אחר? כל אדם אחר, אני, אין לי מהתר לתת לו תוכחה, כל שכן לא את ההורים. אלא מה? שצריך גם לדעת שהילדים, במיוחד כמה שהם יותר צעירים, יש להם בכל זאת יכולת להשפיע על ההורים. איך עובדים בשעס? שעס אומרים להורים, אתם לא צריכים לשמור שום תורה ומצוות, רק תיתנו לנו את הילדים לבוא אלינו ללמוד ערכים יהודים. באים הילדים לתלמוד תורה, ואז מלמדים אותם בליל שבת, אמא צריכה להדליק נרות וצריך להיות קידוש. הילד בא הביתה ואומר, אמא, מה קורה עם נרות שבת? הוא לא מבין חוכמות. לימדו אותי בחדר שמשפחה, אם אנחנו יהודים, אז צריך נרות שבת. טוב, נדליק נרות שבת. אמא, מה קורה עם קידוש? טוב, צריך קידוש. הילד גדל עוד קצת. אמא, מה קורה עם בכנסת? הולכים לבכנסת. לאט לאט, דרך הילדים הקטנים, משנים את כל הבית. כמה שילד יותר קטן, כך זה יותר קל, כי הכל בתמימות, ולהורה אין שום טענות עליו. אבל יש יכולת של ילדים להשפיע על בית בצורה עדינה, בלי לתת תוכחה. ילד יכול לומר, שמו אבא, אמא, יש דבר מאוד יפה, קוראים לו קידוש. יש דבר מאוד יפה, סעודת שבת. אני אצא, אני אתרח, אני אביא חלות, אני אביא גפילטע פיש, אני אביא את היין. אבל בואו תצטרפו אליי. יש דרכים עדינות שבו אתם כן יכולים לשנות את הבית. אתם יכולים לומר, אבא, אמא, למדתי שבפסח אסור לאכול פיתות. אז בואו נעשה ליל הסדר כמסורת. נעשה שנה אחת, בואו תראו איך זה. יש דרכים בצורה עדינה שבן אדם כן יכול לחולל שינוי, ומזה לא צריך להפחד. צריך למצוא את הדרכים לעשות זה בלי לאיים. אתם מכירים את הסיפור של רבי עקיבא והנסיך? היה למלך בן שהחליט שהוא תרנגול. אז הוא נפשט, הלך הרום מתחת לשולחן, כל מה שניסו לעשות הוא לא הסכים. אז רבי עקיבא בא והתחיל לדבר איתו, והלך מתחת לשולחן יחד עם הילד, ואמר לו, גם אני תרנגול כמוך. שניהם הלכו מסביב והלכו יחד. ואז יום אחד רבי עקיבא אומר לו, שמע, תרנגולים גם יכולים ללבוש מכנסיים. באמת? טוב, אולי. לאט לאט הוא שכנע אותו שתרנגול גם יכול לעשות כל מיני דברים, עד שבסוף הילד היה תרנגול שיתנה כמו בן אדם. וככה רבי עקיבא הוציא לו את השיגון הזה מהראש. אמר לו, תרנגולים יכולים לאכול יד שולחן, תרנגולים יכולים לאכול עם סכין מזלג. כל יום הוסיף לו עוד קצת, פה, שם, פה, שם, עד שבסוף הילד יתנה כמו בן אדם נורמלי, רק הוא החליט בראש שלו שהוא תרנגול. ככה, זה דרך חינוכית מאוד חשובה. לפעמים אל תלך ראש בראש. הורים אומרים, אני רוצה להיות חילוני. שהילד לא יבוא ויאמר להם, תהיו דתי. אם הוא יכול לשכנע אותם טוב, אבל לפעמים עדיף לומר להם, בסדר, תהיה חילוני, אבל חילוני גם יכול לעשות קידוש. תהיה חילוני, חילוני גם יכול לאכול מצה בפסח. לאט לאט, כמו התרנגול. אם אתה יכול ללכת לשכנע אותם להשתנות, תסביר להם, תלמד אותם, תראה להם את היופי, הנה מה טוב. אם לא, הם אומרים לי, 50 שנה אני חי ככה, לא מעניין אותי. אז תאמר, בסדר, אין בעיה. גם יש הרבה חילונים שעושים קידוש, לא קרה כלום. אז אני אומר, תעבדו כמו רבי עקיבא עם התרנגול. אז כמו היה לי חבר שאשתו לבשה פאה, והוא רצה שהיא תיבש פאה בלונדינית. והייתה שיער שחור. אז הוא ביקש והתחנן, ואמר, מה אני אעשה, בלונדיני, מה, כל החברות שלי לא יזהו אותי, לא מוכנה. בסדר. אז כל פעם שהם הלכו לבחור פאה, הוא היה אומר לה, צבע טיפה יותר בהיר. אחרי 10 שנים היא הסתובבה עם פאה בלונדינית. אם אתה עובר לאט לאט, הבן אדם לא שם לב. זה אותו דבר פה. אם ישיר לא הולך, אז לאט לאט. אבל אני חושב שצריך לזכור שהדברים צריכים להאמר מתוך אהבה ועדינות, דרכי דרכי נועם. כל עוד שזה לא הורג אותך, אתה לא צריך לבטל את מי שאתה בגלל מי שהם. אבל אתה גם לא חייב, הם לא חייבים לבטל את מי שהם בשבילך. הם לא חייבים לכם כלום, תזכרו את זה חבר'ה. הם לא חייבים לכם לא אגורה ולא פרוסת לחם. ההורים לא חייבים לכם כלום. אז צריך לזכור את זה. הגישה שלנו אליהם זה תודה רבה על מה שאתם נותנים לנו. עכשיו, יש גם משהו שאנחנו מאוד היינו רוצים, ואם אפשר, בואו נמצא דרך. אם אתם רוצים, לפני חצי שנה, השנה, כתבתי עם אחד מהבחורים פה, מכתב להורים, בבקשה, בואו נעביר את המטבח למטבח כשר. ובמכתב הזה סגננו איך לדבר עם הורים. קודם כל, הרבה הכרת הטוב, תודה רבה על כל מה שאתם עושים, תבינו מאיפה אני בא, אם אתם רוצים, תזכירו לי, תשלחו לי אימייל, נשלח לכם, אני חושב שכתבנו את זה באנגלית.
כמו התפילה.
מה?
כמו ב-18.
כן, כמו ב-18, תזכרו, הם לא חייבים לכם כלום. כל מה שהם עושים, הם עושים מתוך טוב לב. אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו מבקשים מהם, צריך להיות גם כן מתוך טוב לב. הם לא חייבים לנו כלום. באמת, מבחינה הלכתית, הם לא חייבים לכם כלום. אתם חייבים להם, והם לא חייבים לכם. אלא מה? אתם כן חייבים לשמור תורה ומצוות, ואין שום תירוץ, אבל ההורים שלי לא אוכלים כשר בבית. בעיה שלך. אז בוא נפתור את הבעיה, בוא נמצא דרך. הם, זה לא הבעיה שלהם, זה הבעיה שלך. הם חייבים, זה בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל החיוב שלכם זה לא החיוב שלהם. אתם אנשים עצמיים, אתם כבר לא ילדים. אז צריך למצוא דרך, איך לעשות את זה. אבל לא, הם לא חייבים לכם. הם חייבים לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא העסק שלכם. כן?
אין דבר כזה לוותר בגלל שלום בית. כאילו, לוותר על משהו בגלל שלום בית.
זה צריך להתייעץ עם רב, כי צריך להיות חכם. השאלה היא במה אתה תעמוד, באיזה ניסיונות תעמוד. אנחנו צריכים לחשוב טווח רחוק. מה זאת אומרת לוותר? על חומרה או על דין? איפה אתה אוחז? היה בחור, סיפור זה לפני 10 שנים בערך. היה בחור שבדיוק חזר בתשובה לפני 3-4 שנים. בא אליי ואמר לי, ההורים שלי לא כל כך מקפדים בפסח, מה לעשות? אמרתי לו, שמע, מצה הם אוכלים? כן. יש פירות וירקות בבית? כן. בסדר, אז מה אתה דואג? הלך לבן אדם אחר, והוא אמר לו, לא, אתה צריך לקנות צלחות נייר, ואתה צריך לקנות כלים של עצמך, וסיר של עצמך, והכל 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 והכל. הוא חזר אליי ואמר לי, לא כתוב כמו, בשולחן ערוך כמו האחר? אמרתי לו, כן, כתוב בשולחן ערוך כמו האחר. אז הוא אמר לי, אז למה לא ענית לי ככה? אמרתי לו, כי לא חשבתי שתעמוד בזה. זה נכון שזה מה שכתוב, אבל אתה לא יודע את זה. אתה שוגג עד שהוא אמר לך את זה. אז מה אני אומר לך משהו שאני לא חושב שתעמוד בו? הלך לרב מרדכי אליהו. בא לרב מרדכי אליהו, והרב מרדכי אליהו הסתכל עליו, ושאל אותו, תאמר לי, כשאתה בבית, הציציות שלך בחוץ או במכנסיים? אז הוא אמר לו, במכנסיים. אז הרב מרדכי אליהו אמר לו, טוב, אז תעשה כמו שאני אמרתי. אז הוא ציטט לו, ששני רבנים אמרו לו כך וכך, כמו מישהו יעשה. אז הוא אמר לו שיעשה כמוני. אז הוא שאל אותו, מה הקשר בין הציציות לפסח? אז הוא אמר לו, זה לא הציציות, אני רואה שאתה עוד לא במצב שאתה מספיק חזק בבית, אפילו הציציות אתה לא משאיר בחוץ, כי בבית אתה עושה דברים אחרת. אז בסדר, תן לעצמך שנים לגדול, עכשיו זה לא הזמן שאתה צריך להיאבק על כל דבר. יש לך על מה לסמוך, תעשה כמו. הוא לא היה שלם עם זה, ואני יכול לומר לך שהיום אני לא יודע אם הוא שומר כשרות בכלל, לא יודע אם הוא שומר שבת, לא יודע אם הוא שומר כלום. בן אדם צריך לגדול לאט לאט. זה שיש הלכות בסדר, אז צריך להגיע אליהם. עדיף לי לגדול לאט ולעמוד בזה. פה היה לי בן אדם שאין לו כסף של עצמו, הוא סומך על ההורים שהם גם עניים. אני אתחיל לומר לו מה הוא חייב לעשות, והוא לא יעמוד בזה, מה הרווחתי? נכון? אם בסוף הוא לא שומר כלום, אז מה הרווחתי? אז אני צריך להיות פרקטי, אני לא יכול רק לומר מה כתוב. מאידך גיסא, אז זה מה שאני אומר לך, זה לא שאין התפשרויות בגלל שלום בית. צריך להסתכל על מכלול התמונה, מה באמת יצא בסוף. אם אני צריך להיות אמיתיים. אז זה למה שאני אומר, זה צריך רב שמכיר אותך, מכיר את המקרה ויחשוב יחד איתך מה לעשות ואיך לעשות. אי אפשר ללכת רק, זה מה שלמדתי, זה מה שאני אעשה. אם אתה תעמוד בזה, טוב. אבל מאחר והניסיון מוכיח, כמו שאתה בעצמך אמרת לפני 10 דקות, שלפעמים בן אדם מנסה ואז בסוף לא מצליח בכלום, אז צריך לחשוב טוב טוב איפה אנחנו אוחזים בתהליך התשובה, מה אנחנו יכולים לשמור. זה לא רק שאלה מתמטית, מה כתוב בשולחן ערוך, כי אנחנו לא חיים בצורה מתמטית. יש שאלה מאיפה תממן את זה, יש שאלה, השאלה היא באמת שאלה פרקטית, מה תצליח ומה לא תצליח. צריך להסתכל על זה כתהליך. התהליך הוא צריך להיות תהליך של עלייה. אני לא צריך היום להיות בסוף התהליך. כמו שדיברנו בהתחלה, אתה לא יכול לקפוץ לסוף התהליך בין לילה.
צ'ונט,
נכון, לאט לאט זה מתבשל. אני לא הייתי אומר את האמרה הזו, אין התפשרויות בשביל שלום בית. זה לא נכון. יש התפשרויות גם בשביל שלום עצמנו, גם בשביל שלום בית, לאט לאט. אבל לאט הוא עקבי. אתם זוכרים את הסיפור עם ההוא שחזר לארצות הברית ואמר חזרתי בתשובה? אתם זוכרים את הסיפור? כן. אתם מכירים את הסיפור? דיברנו על זה מזמן, היה אחד שבא ארצה, הלך לישיבה פה, חזר לאוניברסיטה אחרי חודשיים, הלך לבית חב"ד, אמר חזרתי בתשובה. אז הרבנית של חב"ד אמרה לו מזל טוב, בבקשה אל תחזור לפה. אז הוא שאלת למה? אז היא אמרה לו, שמע, כל שנה יש לנו אנשים שולחים ארצה, אחרי חודשיים חוזרים, אומרים חזרתי בתשובה, מחזיק מעמד חודש חודשיים, ואז לא מחזיק כלום. לא צריכים אנשים כאלה, אנחנו רוצים מי שיהיה עקבי. אתה רוצה לומר לי, תבחר מצווה אחת שאתה שומר ותשמור אותה כל השנה. אל תבוא לי נדנד, יום אחד שומר הכל, יום אחד לא שומר כלום. תוך חודשיים אתה לא מתחיל לשמור לי הכל. זה לא יצליח. אז מצידי, אני לא צריכה, זה השפעה לא טובה על כל החוזרים תשובה אחרים. היום אתה תגיע עם מקבט ושקט, תקיים הכל, ועוד חודשיים אתה תהיה חזרה עם העגילים וכל מה שהיית קודם. תעזוב, לא צריכה את זה. אז הוא אמר לה, אז מה את מציעה? היא אמרה לו, מצווה אחת, אבל תבטיח לי שאת המצווה הזאת תתקיים עד סוף השנה. שאתה לא עוזב את המצווה הזאת לחיים. והוא עצמו מעיד, הוא היום רם במכון מיר, הוא עצמו מעיד שעד סוף השנה הוא לא ידע איך הוא מצליח לשמור את המצווה הזו. אחר כך הוא בארצה, היה באווירה שעוזרת לשמור תורה ומצוות. הוא לא היה באווירה של האוניברסיטה ושל כל החילוניות שהייתה שם. ואז הוא באמת שומר הכל, היום הוא רב. היום הוא מגיד שהוא עצמו סיפר את הסיפור הזה על האינטרנט. אבל בן אדם באמת צריך להיות עקבי, יותר חשוב מאשר לקפוץ קדימה ולקפוץ אחורה. עדיף להתקדם לאט לאט, אבל לעמוד בהתקדמות.